פרק ד' פסוק למדה. ודאי. אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוהים. אין עוד מלבדו. טוב, הפסוק הוא פסוק יפה, אפילו הייתי אומר רומם, רק לא ברור מה הוא אומר. אתה הוראת לדעת. מה פירוש לדעת? להתחבר. יפה מאוד. ההתחברות יכולה להיות בכל מיני אופנים. יש התחברות שכלית, יש התחברות רגשית, יש התחברות פיזית. כל זה נקרא דעת. והאדם ידע את חווה אשתו. אם כן, לדעת, זה כל אופני החיבור. ומכיוון שהדעת מצד המשמעות המקורית של המילה שייכת לתחום השכלי, לכן יש מגדולי ישראל שפרשו שהפסוק הזה מחייב לעסוק בבירור השכלי של האמונה. למשל, דעתו של בעל חובות הלבבות, רבנו בחיה, ברבי יוסף הדיין מסר הקוסטה, למשפחת אבן פקודה, או אבן פקודה. אז רבנו בחיה אבן פקודה, הוא סובר שמכאן שישנה מצווה בתורה, מצווה דאורייתא, בתרי"ג מצוות, לעסוק בהוכחות פילוסופיות של מציאות השם. כלומר, רנה דקארט, הפילוסוף, אריסטו, כשהם משתדלים להביא הוכחות שיש אלוהים, בזה הם מקיימים את מצוות התורה, אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוהים. זאת היא השיטה של רבינו בחיה. כן, אבי, נראה לי שמתוך פניך ניבטת תמיהה.
מה שאריסטו ודקארט,
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו,
שהם חשבו
כן
פעם אחת למצוא את אלוהים, האם זה אותו מאותו ציווי שמדבר עליו?
לא, הם אריסטו ודקארט, הם לא, א', הם לא יהודים, ב', הם לא ידעו על התורה. דקארט כן שמע על התורה, אבל לא אכפת לו ממצוות התורה. הם עשו את זה כי בא להם. זאת אומרת, הם היו אנשים חכמים, הם רצו לדעת את האמת. אז הם הביאו הוכחות למציאות השם.
וזה מאותו מקום שעמד אברהם אבינו וחיפש את
זה? האם זה מאותו מקום שמנו עמד אברהם אבינו? אז כאן יש מקום לדיון, ייתכן. לפחות לפי דעת הרמב״ם. למרות שיש הרבה קושיות על ההבנה של הרמב״ם במעשה של אברהם אבינו, אבל אפשר לומר את זה. כן? לפחות איך שהרמב״ם מבין. עכשיו, השיטה הזאת שמחייבת הבאת ראיות פילוסופיות למציאות השם, היא שיטה הנתונה למחלוקת בין גדולי ישראל, ורוב גדולי האומה התנגדו לפרשנות הזאת. בסדר? בסדר, כן, בבקשה. כן, רבנו בחיה לומד את זה מהפסוק, האמת היא, הפסוק המדויק זה, וידעת היום, והשבות אל לבביך, כי השם הוא האלוהים. אבל הוא גם מביא, עד כמה שאני זוכר את הפסוק הזה, כסיוע. כן? נכון שהמקור המחייב להלכה זה הפסוק שאתה הבאת. הרב, בוקר טוב, מה משמעות המילה הוראת? טוב, זה בדיוק מה שאנחנו דנים. כן. מבחינה דקדוקית הכוונה הראו לך, כן? הראו לך, הוראת, זה בניין ופעל. כן? הוראת, כלומר הראו לך. אבל השאלה מה זה הראו? האם, אז לפי הפרשנות הפילוסופית של התורה, הכוונה, אתה הגעת למסקנה שעליך לדעת, אתה הוראת לדעת. יש פרשנים שמסבירים לא, הוראת זה הוראת במראה הנבואה. הרי על מה מדובר בפסוקים הקודמים? מדובר על מעמד הר סיני ועל יציאת מצרים. ושמה הראו לך. אבל מה הראו לך? שעכשיו, מכאן ואילך, עליך לדעת. זה כבר יותר קרוב להסבר של הרמב״ם. אני אסביר למה הכוונה. יש בכלל שאלה, האם בכלל ניתן להביא הוכחה אובייקטיבית, מוצקת, אבסולוטית, מוחלטת, טוטלית, שלמה, ליסודות האמונה. כלומר, האם אני יכול להביא ראייה ספקולטיבית, על פי השכל, שיש אלוהים? יש מקום לדיון על זה. יש, מה? מה אתה אומר?
הרב אמר אתמול שאי אפשר להוכיח שאין אלוהים. גם שיש אלוהים זה
קשה. בסדר, אתה כבר נכנס לפרשנות של הרב קוק לדברים האלה. כן, כן, אתה כבר, אתה פוסט-קנטיאני. כן, אבל אנחנו מדברים, לא רק קאנט יש בעולם, יש עוד חשיבות, צורות חשיבה. וישנן צורות חשיבה שבהחלט מביאות את האדם למחשבה שהוא יכול להוכיח את מציאות השם. יש אפילו חבר כנסת בימינו, כן, יובל שטייניץ, שהוא משוכנע שיש לו הוכחות לזה שיש אלוהים. הוא כתב ספר על זה.
הוא לא גיל אלוהים
מה?
טיל לא גיל אלוהים בחזרה.
טיל לא גיל אלוהים ובחזרה. כן, יש לו גם כמה ספרים בפילוסופיה. הוא עוסק בפילוסופיה, והוא בעצם בהחלט בכיוון החשיבה של דקארט, והוא סבור שיש לו הוכחות למציאות השם. כן, למרות שהוא שמע על עמנואל קאנט. כן? כלומר, יש דרכי חשיבה כאלה. בסדר, אבל הבעיה היא, שהאם ישנה דרך להכריע בין דרכי החשיבה עצמם? נגיד, ברגע שאני נקטתי אופן מסוים של חשיבה, אז ברור שבתוך אופן אותו אופן מסוים של חשיבה, אפשר להגיע למסקנה כזאת ולא לאחרת. השאלה היא מה מכריח אותי, ומה מכריע שעליי ללכת בכיוון חשיבה כזה ולא בכיוון חשיבה כזה. אז יש מה שנקרא, אתה הוראת לדעת. כלומר, הראו לך באיזה כיוון לכוון את הדעת. כלומר, ההתגלות בהר סיני עזרה לנו לדעת לאן המחשבות בסופו של דבר מגיעות. זה כמו שסימנו לך כבר את המטרה. אז זה מקל עלינו לדעת מהי הדעת. יש הרבה פעמים בספרות הרבנית של ימי הביניים, תראו, יש ביטויים כאלה, דע והאמן שכך וכך. מה זה הכפילות הזאת? דע והאמן. דע זה על פי השכל. אמונה, לא יודע בדיוק מה זה. לא חושב שזה רגש, אבל זה משהו אחר. אלא שיש דעת של מאמינים. יש למאמינים אופן מסוים של דעת. ומניין למאמינים, לדעת, מהו אופן הדעת, אתה הוראת לדעת. כלומר, יש איזה כיוון מסוים של הדעת.
זה מסתדר עם השרה שלי, מסגרנו פה בפסוק?
האם זה מסתדר עם מה שרשי מסביר בפסוק? לא, אולי כן, אבל זה פרשנות לכיוון אחר. כן, יש, בהקשר הזה אני רוצה להזכיר, יש לרבנו סעדיה גאון, במאמר ראשון של ספר אמונות ודעות, רגריה, שנייה. נזכור את רב סרגון, אבל פה יש איזו שאלה שטרפה את הקלפים. שלום רבנו, הרב מרבה להביא את דברי מניטו זצ"ל, לפעמים אפילו מילה במילה, בלי להזכיר את שמו. מניטו הכוונה, הרב יהודה ליאון אשכנזי, שזכיתי ללמוד אצלו. האם האמירה, כל האומר דבר בשם אומרו, איננה מחייבת הלכה למעשה? או שמא הדין שונה כשמדובר ברבו המובהק? תודה. כן, באמת יש פה שאלה יפה. הרבה דברים שאני אומר, אני אומר בלי להגיד את המקורות. הרבה פעמים הדברים שאני אומר, וזה לפעמים מילה במילה, דברים של רבי. האם אני צריך בשיעור כל הזמן לציין מי האומר? כן? תשובה, יש בגמרא על רבי יוחנן שהקפיד על רבי לעזר. שרבי לעזר נתן שיעור ואמר דברים של רבי יוחנן ולא ציין שזה של רבי יוחנן. ורבי יוחנן התרגז על הדבר הזה. מה זאת אומרת? אני אומר דברים, אתה לא אומר שזה ממני? אמרו לו לרבי יוחנן, אתה לא צריך להקפיד. מדוע? כי כשרבי אלעזר מדבר, כולם יודעים שזה הדברים שלך. אז זה בסדר. זאת אומרת, אם מדובר ברבו מובהק, זה בסדר. אבל זה נכון שאם אני מביא ממישהו אחר, שלא מרבותיי המובהקים, אז אני באמת צריך לציין, אלא אם כן, אני עושה שיקול פדגוגי, שבדבר הזה תהיה אכבדה יתרה. כן? כמו שפעם מישהו אמר לי, אתה כל הזמן אומר, הרב קוק אומר. אז זה נשמע לא טוב. כן? כי זה הופך אותך לכיתתי. אז לפעמים, אני צריך לעשות שירות לרב קוק, לא להגיד שזה מהרב קוק. בסדר. עכשיו, לגופו של עניין, בואו נחזור עכשיו לרבנו סעדיה גאון, שאגב הוא לא הרב המובהק שלי. רבנו סעדיה גאון, במאמר ראשון של... אגב, אני שמח שאתה, נתנאל, יודע לזהות את המקורות של הדברים, זה מאוד יפה. טוב, כן. רבנו סעדיה גאון, מה?
נו. ספר יכול להיות רבו מובהק,
אדם האם ספר יכול להיות רבו מובהק? לא. חוץ מאשר מקרים מיוחדים. עכשיו, אני זוכר, הכרתי את פרופסור אנדרי נהר, זיכרונו לברכה. שמעת עליו? הכרת אותו? כן. הוא תמיד היה, בכל פעם שהוא מדבר, היה מצטט דברים של המהר"ל מפראג. ותמיד היה אומר, כפי שאומר מורי ורבי, המהר"ל מפראג. למרות שהוא חי כמה מאות שנים אחריו. אגב, השנה זה 400 שנה לפטירתו של המהר"ל מפראג, עושים חגיגות גדולות בפראג. שמעוניין. כן. נצוע, אסור נצוע.
הצדיקים אל עולם מותר. כמו אומן. למרות המחלוקת.
אסור נצוע. בסדר? אם אתה רוצה לנסוע, דבר איתי. בסדר? משהו אחר. אז יש לפעמים דברים כאלה, אבל זה נדיר מאוד. כי הרי הגמרא אומרת, מי שיש בידו מקרא, משנה, תלמוד והלכות והגדות, ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. אתה לא יכול לשמש נייר או דיסק. זה לא שימוש. כן? אבל יש לפעמים דרכים מסוימות לשמש את רבותינו הקדמונים. זה מסובך, אבל זה אפשרי. למשל, אני תמיד אומר שכשלומדים את כתבי הרב קוק, צריך להתחיל בספר אגרות ראייה. כי אגרות ראייה זה שימוש תלמידי חכמים. דוגמה, כן? טוב. מי אנחנו ביחד? מה הם עבורנו, אותם גדולי ישראל? הם תורה, מה זאת אומרת? אנחנו לומדים תורה, אבל כדי לדעת איך ללמוד תורה, אתה צריך רב חי. כן? מי שאין לו רב חי, אז הוא לא רב. כן? כפי שאמר הרב יהודה אשכנזי, שזכיתי ללמוד אצלו, הוא אמר, רב זה מי שהיה לו רב. אם לא היה לו רב, אז הוא לא רב. כן? יש אצלנו, הם נקראים תלמידי חכמים. זאת אומרת, הם תלמידים של חכמים. להפוקה מהפילוסופיה. בפילוסופיה העיקר זה שלרב יש תלמידים. ביהדות זה הפוך, העיקר שלתלמיד יש רב. אמרו רבותינו, עשה לך רב, ולא אמרו, עשה לך תלמיד. טוב, בואו נחזור. רבנו סעדיה גאון בספר אמונות ודעות מביא בהקדמת, במאמר הראשון, 13 שיטות ביחס לבריאת העולם. 13 שיטות. השיטה הראשונה היא שיטת היהדות, שהעולם נברא. בסדר? הוא מביא את הראיות לדעתו לזה שהעולם נברא, ואחר כך מביא 12 שיטות. ובסופו של דבר הוא מביא שיטות של ספקנות. כן? הספקנות היוונית. העתיקה, הפירוניזם, הציניזם וכדומה. ושם השיטה האחרונה הוא מכנה אותה שיטת העיקשים. שיטת העיקשים אומרת שאי אפשר לדעת שום דבר, לא בשכל ולא בחוש. השכל מטעה, החוש מטעה, ולפי זה אי אפשר לדעת שום דבר. זאת שיטתה. אומר רב סעדיה, מה שצריך לעשות עם האנשים האלה, זה לתת להם מכות. למה? כי על ידי שיקבלו מכות, וירעבו ויצמאו, הם יודו במציאות החושים. ואחרי שיודו במציאות החושים, יהיו פתוחים לקבל גם את מציאות השכל, עד שנוכל להעלות אותם מעט מעט. אחר כך הוא כותב, ואם זה לא יעזור? אם זה לא יעזור? כן, זה עיקשים שבעיקשים. כלומר, אפילו שהוא מקבל מכות והוא צועק וכואב לו, אף על פי כן, הוא איננו מקבל את האמינות של החוש. מה נעשה, אומר רב סעדיה? יש להתייאש מהם לגמרי. איך הוא אומר? עכשיו, זה, כשקראתי את זה, זה עשה לי שוק. כלומר, זה יש נקודת בלם לשכל של רב סעדיה גאון. כלומר, יש איזה, כלומר, במילים אחרות, כדי שתוכל לדבר ולהביא ראיות לכאן ולשם, צריכה להיות איזושהי הנחת יסוד מובלעת שיש על מה לדבר בכלל. ברגע שמישהו שם את עצמו מחוץ למערכת החשיבה שלך, אז אתה כבר לא יכול לדבר. למה אני מביא לכם בדברי רב סעדיה? כי זה בא לומר שאתה הוראת על הדעת, פירוש הדבר, אם יש לך כבר הנחת יסוד מסוימת על כיוון החשיבה, יש מה לדבר. לכן, הדבר הזה, אתה הוראת על הדעת. אגב, הרמב״ם מסביר את זה מאוד יפה בסוף מורה נבוכים, שההבדל בין התורה לחוכמה, הוא שהתורה מביאה בצורה של מקובלות, את מה שהחוכמה באה להראות כמושכלות. כלומר, יש לנו מסורת שזה כך וכך, אבל התורה לא עוסקת בהבאת הראיות לכך. באה החוכמה ומביאה את הראיות לכך. נתראה, אתה הוראת לדעת. בסדר?
כמו שאומרים דברי הרמב״ם, מגיעים למושכלות, בגלל שפגשנו לפני כן את המקובלות?
כן. אצל הרמב״ם זה כמו שאתה אומר. שאנחנו פוגשים את המושכלות בגלל שפגשנו את המקובלות. כן. וזה הוא יותר פונה אל השיטה של הכוזרי מאשר של בעל חובות הלבבות. עכשיו אני רוצה, מה? אפשר להגיד. זה לא מה שאני אמרתי בשם הרמב״ם. כן, אמרתי שיש מושגים שהם כל כך עליונים שאי אפשר להשיגם אם לא פגשת אותם תחילה. כן, יש בזה משהו. עכשיו אני רוצה קצת להסביר על רקע היסטורי. הפסוק הזה, אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוהים אין עוד מלבדו, מתי הוא נכתב? זאת אומרת, בתקופה שהיו נביאים בעולם. נכון? לא סתם היו נביאים, היה גדול הנביאים. הוא זה שאומר את המשפט הזה. עכשיו, בתקופה שבה נביא מדבר, האם יכולה להיות אותה משמעות לפסוק כפי שאנחנו מבינים אותו אחרי תקופת הנבואה? אבל איך הם חווים את הפסוק הזה אחרת מאיתנו? כי מה זה לדעת את השם בזמן הנבואה? זה להיפגש איתו. כאשר פסקה הנבואה, מה נותר בידינו? איזה כלי? השכל בלבד. לכן יש הכרח אחרי העידן הנבואי שתיווצר פרשנות מעין פילוסופית של הפסוק, כשברור שבזמן שהוא נאמר, זאת לא הייתה הכוונה שלו. בסדר? וכאן, רק אני יודע שזה אולי קצת נשמע סטייה, אבל זה חשוב כי זה נוגע ממש לעומק הפסוק. מתי פילוסוף יהודי הוא בפנים ומתי הוא בחוץ? אני אגיד את זה פשוט. מדוע הרמב״ם הוא בפנים ושפינוזה בחוץ? הרמב״ם הרי הוא פילוסוף, הוא יהודי, והוא עוסק בתנך. ספינוזה, פילוסוף, יהודי, עוסק בתנך. מדוע האחד בפנים, השני בחוץ? מה?
נקודת המוצא.
התשובה היא נקודת המוצא. מה פירוש הדבר? שנקודת המוצא של הפילוסוף, כשהוא באמת פילוסוף, זה הברירות העצמית. הוודאות הפנימית. זאת אומרת, איך הפילוסוף יודע שמה שהוא אומר הוא אמת? כי זה נראה לו. בסופו של דבר, כלומר, הקריטריון הוא קריטריון אוטונומי. כלומר, מבפנים הפילוסוף החליט, לזה אני קורא אמת, לזה אני קורא שקר. זה מאוד בולט באתיקה של ספינוזה, זה מאוד מאוד בולט הדבר הזה. לעומת זה, אצל הרמב״ם, נקודת המוצא היא, מה הייתה החוויה של אבותינו? אמנם אין אנחנו בעלי אותה חוויה, כי אנחנו כבר לא נביאים, אבל אנחנו מבררים בשכל את מה שאבותינו קיבלו כחוויה. זאת אומרת, הקריטריון הוא הטרונומי. וזה כל ההבדל. כן, בבקשה. ממילא גם המסקנות שמגיעים אליהן, מסקנות שונות.
אז הפסוק הזה ככה באופן חריג, יש לו משמעות שונה מאוד בזמן שהוא נכתב, לעומת היום שאנחנו קוראים אותו.
אתה אומר שהפסוק הזה באופן חריג יש לו משמעות שונה בין הזמן שבו הוא נכתב לבין הזמן שאנחנו קוראים. אני חולק עליך. זה לא באופן חריג, זה ככה כל הפסוקים. כל הפסוקים. כלומר, אנחנו היום לא מבינים את מה שאבותינו הבינו. לא בגלל שאנחנו טיפשים, אלא בגלל שהם היו בעולם אחר. בסדר? למשל, כשאתה מדבר עם סתם אדם על תרבות מצויה, בין שהוא דתי, בין שהוא חילוני, לא משנה, אתה מדבר איתו על אלוהים. זה, אין לזה שום יחס למה שזה אמר בזמן הנביאים. שום יחס. זאת אומרת, אלוהים, הקדוש ברוך הוא, הסיבה הראשונה, הכוח העליון, השם, הקדוש ברוך הוא, תתזיסר, לא משנה. הכל אותו דבר. כלומר, ולכן אפשר גם לעשות מה שנקרא מפגשים בין דתיים. כלומר, אתה מביא אנשים בני דתות שונות, והם מדברים על שלום ואחווה ושצריך לגנות את האלימות בשם הדת, ויש אפילו כיבוד צמחוני בסוף ההרצאה. וכולם מסכימים שמכיוון שאף אחד לא יודע על מה הוא מדבר, אז בשביל מה להרוג אחד את השני על זה? זה המצב. כן.
יכול להסיק את המסקנה שהיום...
מכאן שאין לי שום דבר נגד מפגשים בין דתיים חוץ מהביטול תורה. זאת אומרת, זה עקר לחלוטין. כן. מה אתה אומר?
אני מסכים. אנחנו יכולים להגיע למסקנה שהיום, כשאני מדבר על אלוקים, אני מבין משהו, הוא מבין משהו, אבל אז כולם הבינו את אותו דבר?
לא. ההפך. אתה אומר, כשהיום אתה מדבר על אלוהים, אני חוזר על דבריך, שאני ממש לא מסכים איתם. אתה אמרת גם. בזמן הזה, כשאני מדבר על אלוהים, או אלוקים, כפי שאתה נהגת לומר, אז אני מתכוון לדבר אחד, וחברים מתכוון לדבר אחר. אבל, בזמן הנבואה, כולם הבינו את אותו הדבר. אני אומר, בדיוק הפוך. היום, גם אתה, גם אני, גם הוא, לא מבינים כלום. אז אנחנו שווים. פעם, כל אחד הבין אחרת. זאת אומרת, כשישעיהו אומר, ראיתי את השם, י' כ' ו' כ', וכאשר יוב אומר, שדאי, כי חיצי שדאי מדי, הם מדברים על משהו אחר לגמרי. עד כדי כך, שהתורה מדברת על אלוהי אברהם, ואלוהי יצחק, ואלוהי יעקב. מה מחדשת לנו התורה? היא מחדשת חידוש עצום. השם הוא האלוהים. או יותר נכון, אלוהי אברהם, הוא בעצמו אלוהי יצחק, והוא בעצמו אלוהי יעקב. למרות שההיגיון אומר שזה אחר. נגיד, אתה עיתונאי, בא לראיין את אברהם, ואת אומר, מה רבינו? רציתי שתספר לי על אלוהים שלך. ואז אברהם מדבר. העיתונאי, רושה, תודה רבה, מאוד מעניין, נעשים מזה כתבה, הולך למר אבינו הבן, יצחק, ושואר לו, מר אבינו הבן, מה יש לך לספר על אלוהים? יצחק מספר. והוא, הכתב, רושה, אחר כך חוזר הביתה, אומר, רגע, זה אלוהי אברהם, זה אלוהי יצחק, אני שמעתי דברים שונים לגמרי.
באותה משפחה,
אין לכם ריב על רקע דתי בבית? כן? אבל התורה גילתה שאלוהי אברהם הוא בעצמו אלוהי יצחק, זה חידוש עצום. כלומר, אמונת הייחוד הקדמונית הייתה מעבר לשכל. החוויה המיידית הייתה דווקא של שונות, כל אחד תפס את זה אחרת. ובאמת חזל אמרו את זה מאוד יפה, על הפסוק כל השם בכוח. איך אתה מצייר כל השם בכוח? רעידת אדמה. הרגש, נכון? זה מזעזע. אני נכנע לפני זה. לא, חזל אמרו אחרת. כל השם בכוח, לפי כוחו של כל אחד ואחד. ולכל אחד יש אופן אחר של הגעת הדיבור. סליחה, הגעת הדיבור אליו, אופן אחר של הקליטה. כן, בבקשה?
בימינו, איזה חוויה אלוהית נשארה?
שום דבר. כלומר, אתה שואל איזה חוויה אלוהית נשארה? שום דבר. יש לעומת זה, במקום זה, איזה מין תחליף זול, אני אקרא חוויה דתית. החוויה הדתית היא לא לגמרי פיקציה, אבל ב-95% מהמקרים היא פיקציה. זאת אומרת, היא סוג של התרגשות. היא בעלת יסוד אלילי. אבל היא מותרת. היא מותרת למרות הכל, על יסוד החיבור אל הנבואה. כלומר, אם אני יודע את אלוהי הנביאים, מותר לי גם לחוות את הקשר אליו בחוויה דתית. כן, מרצלו?
יש אנשים שבוסרים לתשובה בגלל חוויה
דתית. כן.
כן, כן. שלא לשמוע, יצא לשמוע?
אפשר לומר, כן. כן, כן. אני אגיד לך את האמת, אני לא רוצה לזעזע פה אף אחד, אבל אני, הייתה תקופה שכשהייתי פוגש בעלי תשובה, זה חלק מהעבודה שלי. אז בהתחלה אני התעניינתי מאוד, הייתי כל פעם שואל, למה חזרת בתשובה? ואני הפסקתי לעשות את זה אחרי תקופה קצרה, כאשר הבנתי שאף אחד לא מסוגל להסביר מדוע הוא חזר בתשובה. וכשהם כן מסוגלים, אז הם אומרים דברים שאני מעדיף לא לשמוע. ברור? אז כלומר, צריך לומר, אם כן, שהסיבה האמיתית של החוויה בתשובה איננה חווייתית. היא נשמתית, יש איזו הערה פנימית בתוך הנפש, שנשארה. אבל זה לא מתחיל מחוויה. מה אני מתכוון? החוויה הדתית זה הניסיון לעלות בסולם מלמטה למעלה. כן? כלומר, אני מתחיל מחוויות, ואני עולה, עולה ועולה. וזה בלתי אפשרי מצד האמת. אם מדובר באינסוף. מה שכן אפשרי אצל הנביאים, זה שהאינסוף בא אל האדם, כולל את האדם. עכשיו, יש לפעמים שהאדם נפגש עם הערה שבא ממעלה למטה בעל כורחו. אבל אז הוא לא יכול להכיל אותה, הוא לא יכול להסביר אותה. אתה מבין מה שאני אומר?
זה דחף.
אתה איתי?
כן.
כן.
זה דחף
עליון הרב? כן, זה דחף עליון. זה מה שהרב קורא. יש לחפש את מוצאה, את מקורה בדרכי תעלומה. בעמקי תעלומה. כן, בבקשה. כן.
דבר שני, למה אתה רואה חוקים? אם כל גדולי
הנביאים
מבעלי רוח הקודש
כתבו,
אומנם
יש עודות, ספרים, אבל גדולי הדור דולפן. שאלותיך מתוקות, בוא נענה. קודם כל נחזור על השאלות. א', אתה שואל, וכי לא מצאנו גדולי ישראל בעלי רוח הקודש עד ימינו. נכון? אז אם כן, למה אתה אומר שאין לנו קשר כזה? ב', וכי זה כל כך רחוק מאיתנו, ועלו הנביאים, השאירו בידינו את ספריהם. נכון? טוב. תשובה. ודאי, יש רוח הקודש, זה השרידים של הנבואה. שתיים, אמנם אני לא הצלחתי להבין כמעט כלום בספרי הנביאים, לומר לך את האמת, כי אתה נראה לך פסוקים, אתה פשוט לא תבין מה הם רוצים. הם חושבים בקיצורה לגמרי הפוכה מאיתנו, אבל נגיד שאנחנו יכולים להבין. אבל זה בדיוק העניין. אנחנו יכולים דרך זה שאנחנו תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם של הנביאים, אנחנו יכולים להבין על מה הם מדברים. לא, אין לך משהו. כשישעיהו הנביא אומר, אנחנו חווים את הנבואה שלהם. אני לא יודע, הנבואות שלהם קשות מאוד. למשל, כשישעיהו הנביא אומר, ראיתי את השם יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל. משה אמר, לא יראני האדם וחי. איך אתה מסתדר? אז מעניין שמי שקדם לשאלה הזאת, קדם לי בשאלה הזאת, היה מנשה מלך יהודה. מנשה מלך יהודה שאל את ישעיהו הנביא, איך אתה אמרת, ראיתי את השם יושב, ומשה רבך אמר, לא יראני, הוא לא ענה מה שאתה ענית. זה מה שהוא ענה לו. יש לי תשובות, אני לא רוצה לענות לך. ככה הוא אמר לו. בגלל זה הוא הרג אותו אגב. מנשה הרג את ישעיהו. מה? היה גם סבא שלו, זה אפשר לזה הרבה דברים להגיד. כן, אבל הוא גם היה אח של שבנה. והוא היה אבא של אמון, מלך יהודה. כן. והוא גם שמו אותו בסיר של נחושת. וגם הוא חזר. וגם, אתה רוצה דברים? טוב, טוב, בסדר. לאמא שלו קראו צביעה. אבל, כן, וגם הוא קרוי על שם מנשה בן יוסף. אבל, אז איפה היינו? כן, מנשה. כן, רואים שישעיהו לא רצה לענות לו. בגלל שהתשובות היו תשובות שלא טעמו את אופי התקופה. כן? כלומר, לענות סגנון מורה נבוכים, זה לא יעזור. כן. עכשיו, אבל מה שאנחנו עושים, כשאנחנו מתפללים, התפילה הרי היא המעשה הרליגיוזי המובהק, כן? הדתי המובהק. אלא שבתפילה אנחנו משתמשים בנוסח של הנביאים, כלומר הנוסח של התפילות שלנו חובר על ידי הנביאים, והם הכניסו בתוך הנוסח הזה את כל עולמם הפנימי. כך שכאשר אנחנו מתפללים בנוסח שלהם, אנחנו משחזרים משהו מן החוויה, מן החוויה הזאת. עושים תרגילים על יבש עם קצת לחות. ואז זה מתחבר מחדש. מובן? מה? אתה שואל אם נביאים או חז"ל. אני מבין משאלתך שאני לא אמרתי מי חיבר את התפילות.
טוב, בוא נאמר שאנשי כנסת לא בתקנו את התפילה,
אתה אומר שידוע שאנשי כנסת הגדולה תקנו את התפילה. זאת אומרת, אתה עכשיו מציע תשובה שלישית. הנביא, חזל או אנשי כנסת הגדולה, תחליט. אתה מציע את ההצעה השלישית, שאנשי כנסת הגדולה הם לאלה שריברו את התפילות. זה לא נכון. מה שכן נכון זה מה שכתוב בגמרא. אנשי כנסת הגדולה ובהם כמה נביאים תקנו 18 ברכות. ולפי הירושלמי, 85 נביאים היו בתוך כנסת הגדולה. כלומר, הרוב מובהק של נביאים היו בתוך הגוף הזה. הם היו אחרוני הנביאים. יש פה, כמה שאלות. בוקר טוב הרב, אבל הרב, גם מי שישמע או לא את הפסוק הזה, כבר החליט בתת או בתת. לאיזה כיוון הוא חפץ ללכת? מאיפה בא הרצון הראשוני הזה? תודה. כלומר, מניין לי הרצון בכלל לשמוע? כן? זה מה שהוא שואל. איך אני מבין את השאלה שלו, נכון? כן או לא, חיים? תעזור לי.
לא,
שואל. אז מה הוא שואל? לא, בסדר, לא משנה. אני חושב שהוא שואל, דיברנו על הורית על הדעת, שיש כיוון של חשיבה, אבל עצם זה שאני מוכן בכלל לשמוע את הפסוק, מה גורם לי לרצות בכלל לשמוע? מי ששמע, אני חושב. אני חושב שהוא שואל, אבל אני חושב שהוא מדבר על משה. טוב, משה הוא נביא. אבל השאלה היא, מדוע בכלל יש לי רגישות אל התוכן הזה? זה שאלה גדולה. יש בתורה שני צינורות. יש תורת הרב, מה שאתה שומע מן הרב שלך, ויש תורת האב. כי הרי התורה ניתנה לסוג מסוים של אדם. לאיזה סוג מסוים של אדם ניתנה התורה? ליהודי. אז התורה אומרת מה שהיהודי צריך לעשות, מה שהיהודי צריך לדעת. אבל התורה אינה אומרת מה זה היהודי. כלומר, מי הוא היהודי שבא לשמוע? את זה לא לומדים מהתורה של הרב, אלא לומדים מהתורה של האב. בסדר? טוב. ראה, אתה הסתרת לי את שאלה 2. טוב, בינתיים נענה לשאלה 3. מכאן משתמע שהתופעה... יפה. לא מובן לי לשמה פלפולי הפלפולים סביב אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוהים אינו עוד מלבדו. הראה לך השם במעמד הר סיני. כדי, סלש, במטרה, שתדע, תדע כל כנסת ישראל לדורות. האין זה כך? כלומר, אתה לא מבין מדוע לא מקבלים דווקא את הפרשנות שלך. החלטת שהוראית, שכוונה בהר סיני, ואני עוד לא הבנתי בדיוק מה זה לראות בהר סיני, כי הרי כתוב לא ראיתם כל תמונה, ואתה החלטת לדעת, הכוונה לקבל אינפורמציה. ו? אז אם ככה, המילה לדעת מיותרת. היה מספיק לכתוב, אתה הוראית שהשם הוא האלוהים. מה זה לדעת? כן. עכשיו נמחקו פה עוד שתי שאלות, וזה נורא חבל. כן. מה?
מה שאמרתי
פה מדבר... לא, רגע שנייה. אינטרנט יקר. אנשי אינטרנט יקרים. דעו. אתם מחקתם עכשיו שאלה 3 ושאלה 4. אני לא יכול לדעת מה נאמר. כן, הלוח נקי. אפילו לא כתוב לו קיימות שאלות לרב. לא יודע מה קרה פה. הם מנסים לטפל בזה. טוב, בסדר. כן, מה אתה אומר?
קודם לגבי אברהם ויצחק ויעקב, זה לא מובן מאליו. זאת אומרת, כמו ששני אנשים
מכירים
אדם שלישי בצורה שונה,
אתה אומר ככה, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, זה מובן מאליו שזה אותו אחד. אז אם ככה, היה צריך להגיד אלוהי, כן, אז אם ככה, היה צריך להגיד אלוהי אברהם יצחק ויעקב. למה לחזור על המילה אלוהי?
לא, אני חושב שהמסקנה שלנו אליה היא מובנת מאליו. זאת אומרת ש כל אחד הכיר לקדוש ברוך הוא בצורה אחרת, ועדיין זה אותו אלוה.
מי אמר שאם אני מבין בצורה אחרת, זה אותו אלוה? זאת השאלה. אם אתה אומר, תשמע, אני ראיתי את האדם הזה לובש בגדי עבודה ומתקן מכונות. השני אומר, כן, כן, זה אותו אחד שראיתי אותו בחליפת טוקסדו, מדבר עם עיתונאים, עם כוס שמפניה ביד. אז תשמע, אתה בטוח שזה אותו אחד? זה לא ברור, צריך אינפורמציה, שמשהו שיברר לי שזה אותו אחד. שלום, כבוד הרב. האם אפשר... לא, אני עניתי על זה. שלום כבוד הרב, האם אפשר להבין מן הפסוק הזה שהוויה הוא לא רק אלוהינו אלא גם אלוהים של גויים אחרים ורק הם לא מבנים את זה? תודה. זה אחת האפשרויות. תראה, אתה כבר נכנס לשאלה מה פירוש השם הוא האלוהים. אני בינתיים הייתי רק אתה הוראת לדעת. זה שלושת המילים היחידות שהתייחסתי אליהם בשלב הזה. אנחנו עוד מעט, אם יישאר לנו זמן, נעסוק גם בכי השם הוא האלוהים. שלום כבוד הרב, מדוע תורת משה, שהיא נחשבת לאספקלריה מהירה? איזה מהירות? כן, הוא כותב, אספקלריה מהירה.
בספיד. מהירה, זה מהירות האור.
כן, מהירה במהירות האור, בסדר. מובנת הרבה יותר מהנביאים, שברמה פחותה היה צריך להיות הפוך. עם בנביאים אין לנו נגיעה מדוע, מלאחת, שיהיה לנו הבנה בתורה. יפה. כן, באמת זה מוזר. הסגנון של משה הרבה יותר קל להבנה. מאשר הסגנון של מיכה או של חבקוק. ניסיתם להבין פסוק בחבקוק? קשה מה? תורת משה, עברית, צלולה, ברור. ברור, בגלל שזה מדרגה יותר גבוהה. לכן זה מקיף את כל הדורות. כי הרי משה היה אב לחכמים ואב לנביאים. לכן, כל תקופת הנביאים, הצד הנבואי של משה הוא זה שבא לידי ביטוי, וכל תקופת החכמים, הצד החוכמתי של משה בא לידי ביטוי. כן. בוודאי. פשוט לא. לכן אמרו, למשל, אני חוזר לשאלה, אתה שואל איך יכול להיות שדברי הקדוש ברוך הוא מתמעטים בגלל שהם אומרים דרך אדם אחר? פשוט מאוד. וגם כתוב במפורש, צריך לומר דבר בשם אומרו. מה זה משנה? זה דברי תורה. אז מה זה משנה אם זה רבי מאיר או רבי יהודה או רבי עקיבא? סימן שזה חשוב דרך מי זה עובר. מכאן משתמע שהתופעה, לכן יש גם מסרת לבות, מסרה ל, קיבלו מי. מכאן משתמע שהתופעה נקראת בפי הרוב דת, דתיות, מקטינה ואף מאפילה על דעת אלוהים? שלוש סימני שאלה? שלוש סימני שאלה? כן. ממש כך. כן, בבקשה.
אם זה השינוי הזה, כאילו דנות באלוהות, אם זה דומה למען. כל אחד שטעם, הוא יכול לטעום חריפות או מתיקות.
כן.
זה דומה.
כן, זה דומה. כן.
מה שהאור הסביר מקודם לגבי העניין של הדתיות, מי שמגיע לדתיות מכיוון השכל, מכיוון החוכמה, זה היינו הך, זאת אומרת הוא...
אתה שואל האם יש הבדל בין דתיות באופן רגשי חווייתי או דתיות באופן שכלי? זה בדיוק אותו דבר. כי יש בנו שני מרכזים, מרכז שכלי, מרכז רגשי, שניהם אנושיים. אז הפילוסופיה הדתית היא גם כן סוג של חוויה דתית. בסדר? אני רוצה להזכיר בהקשר הזה סיפור שסיפרתי מספר פעמים בלימוד הכוזרי, אבל אני חושב שהוא דווקא מאוד חשוב כאן. היה אדם בשם הרמן כהן, שמעת עליו? כן? היה פילוסוף ניאו-קנטיאני. אתה מכיר את הסיפור שאני רגיל לספר עליו? לא. מה? יש פה חדשים? כן, אבל יש כל כך הרבה ותיקים באינטרנט, אז צריך לי זה לעשות חשבון. כמה ותיקים לעומת חדשים?
פה זה בראשם
הזה
שם,
אבל לא נמצאים.
אמרנו
שהדיונות של המכון
להתאים את ה... טוב, בסדר. טוב, אז הרמן כהן, ששמו העברי היה יחזקאל כהן, היה... עשה בסוף ימיו איזה מין תהליך של מעין חזרה בתשובה. לא יודעת כמה הגיע לקיום מצוות, הגיע במידה רבה. לא דתיות קלאסית, אבל עשה מין תהליך של חזרה בתשובה. והוא היה שייך לזרם הנאו-קנטיאני בברלין. ואחד מספריו החשובים, נקרא דת התבונה ממקורות היהדות, יש לו גם ספר כתבים יהודיים, אפילו היה אחד... עותק אחד שמכרו פה כשזרקו את כל הספרים המיותרים של המכון בעשרה שקלים, זה לא יאומן, כן? מהדורת תו רשת צדיק משהו, לא חבל, טוב, מה? בטח קניתי את זה, מה? עשרה, לא עשרה, חמישה שקלים כתבים יהודיים של הרמן כהן, לא משנה. טוב, אז בקיצור, הרמן כהן כתב ספר בשם דת התבונה ממקורות היהדות, משהו כמו 500 עמודים, כזה הוצאת מוסד ביאליק, משהו רציני. שם הוא מסביר שהיהדות זה הדרך המימוש הנכון ביותר של הפילוסופיה של עמנואל קאנט. כן? כלומר, משה רבנו למד את ביקורת התבונה התאורה, ביקורת התבונה המעשית, ביקורת כוח השיפוט, את הפרולגומנות וזה, ואז הוא כתב את החומש, חמישה חומשי תורה. וכמובן, עוד אחרים, הרמב״ם, רבי עקיבא וזה, הוא מאוד מתלהב מהרמב״ם, הוא רואה בו תלמיד נאמן של עמנואל קאנט. והוא נתן פעם, כרגיל, הוא נתן הרצאות בנושא הזה בפני ציבור של מאות אנשים, לא סתם. באותם הימים בברלין, הרצאה של פילוסוף בשיעור קומה כזה בפני מאות אנשים, זה נחשב למעמד על. ובאחת ההרצאות האלה, היה איזה יהודי ששאל אותו שאלה. אמר לו, הר פרופסור, בתוך כל מה שאתה אומר, איפה נמצא ריבונו של עולם? אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הבוחר בעמו ישראל. איך הוא הגיב? אתם לא יודעים? הוא התחיל לבכות. הוא בחר. פשוט אומר, זו הייתה התגובה שלו. עכשיו, מדוע? משום שברגע אחד, הראו לו, דבר שהוא כנראה ידע באיזשהו מקום, את התהום הבלתי ניתנת לגישור בין הפילוסופיה לנבואה. כלומר, אתה יכול לדבר כל מיני מושגים מופשטים, אבל אתה לא פוגש את אלוהים. הוא לא מדבר שם. או. כן, בבקשה.
איזשהו מקום, אבל עם ישראל, הוא ביקש שאלוהים ייעלם מהר סיני. הוא נבחר.
יפה, יפה.
וביקש את הישראל פנים. ושאלה, איזשהו המשך, כשמשה עלה עם השבעים זקנים, הם ראו איזשהו משהו. הם ראו, כתוב שהם ראו...
לא הבנתי את השאלה השנייה, כלומר... ואז מה? הם ראו משהו, ואז מה?
הם ראו כמעשה לבנת הספיר ו...
כן, כן, אבל מה תוכן הקושייה? כלומר, השאלה הראשונה אני הבנתי, אבל השאלה השנייה לא הבנתי.
הם ראו.
אז מה אם הם ראו? על מה זה מקשה?
כבוד הרב אמר מקודם שאף אחד לא ראה, שכשהנביא אמר שהוא ראה...
אתה שואל על...
אז בעצם אמרו לו, אתה לא ראית, כי אף אחד לא יכול לראות.
כן, כלומר מה שמנשה יקשה על ישעיהו. בסדר. טוב, אז יש לך שתי שאלות. האחת נוגעת לנושא, השנייה לא. אתה שואל דבר ראשון. לכאורה, גם העם ביקש שלא תהיה התגלות. סילקו את אלוהים. נבהלו וסילקו את ההתגלות. כן, אז זה לא לגמרי נכון. העם ביקש שרק משה יהיה הצינור. אז זה לא שהם לא רצו התגלות בכלל. הם רצו סינון. אבל סינון זה אומר שיש משהו. זה, מה? למה הקדוש ברוך הוא שמח מזה? הרי, אז אתה מדבר פה על פסוק שאנחנו לא לומדים אותו עכשיו. לכן אני לא אעשה את זה, אני לא אתייחס לזה. עכשיו, לגבי שאלתך השנייה, אתה שואל שאלה בספר שמות. שבספר שמות, בפרשת משפטים, כתוב, ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, ועצם השמיים לתואר, וזה סותר את כל אילו ירני האדם וחי. נכון? זאת אומרת, זה עוד שאלה, זה שאלה נוספת על, בסגנון הפסוק, ראיתי את השם יושב. נכון? אז כשם שכשהבאנו את הסתירה הראשונה לא ענינו ולא עסקנו בזה, כך גם עכשיו, כשאתה מביא את הסתירה השנייה, לא נתייחס. בסדר? מדוע? ויש איזה נושא אחר. ספר מורה נבוכים דן בזה וכדומה. כן? ספר עבודת הקודש לרבי מירי בן גבאי דן בזה. המהר"ל בתפארת ישראל דן בזה. כן, בבקשה. אני לא מבין מה שאתה אומר. אתה אומר שצודקים אלה שאומרים שאין ממשות לשכל. וכי למה? איפה ראית את זה בדבריי?
אתה הרי אמרנו שכל חוויה שנחווה, לא באמת, אין לה שום קשר לאינסוף. יש אולי איזשהו קשר לאדם, אבל אלא...
אמרתי שאי אפשר לחוות את האינסוף, זה נכון. מה זה קשור לפסילת השכל?
אתה לא לוקח משהו כיום, אף אדם לא קורא את האינסוף משהו. אז
איך אתה שואל האם אפשר...
איך
אתה
יכול להוכיח? אם אנחנו אומרים שהנביאים לא קשורים, הם נמצאים... בספירה אחרת לגמרי, איך אנחנו
בכלל
יכולים לגשת
לדברים
ולהגיד נכון או לא?
איך אנחנו יכולים לגשת לדברי הנביאים זה שאלה אחרת. אבל גם אם נגיד שאי אפשר, יש לי תשובה אגב, איך אפשר לגשת לדברי הנביאים, אבל גם אם נאמר שאי אפשר לגשת לדברי הנביאים, כפי שמשתמע משאלתך, למה זה אומר שעל השכל אין היגיון? אין ממשות. השכל, משהו יכול לגלות, יכול. משהו לא יכול, הוא לא יכול. זאת אומרת, זה שאני יכול למשל להשתמש בעיניים כדי לראות צבעים, אז זה לא, ואני לא יכול עם העיניים שלי לראות גלי רדיו, זה לא אומר שצבעים אני לא יכול לראות. אם לא הייתה נבואה, אז הייתי במצב עוד יותר גרוע. היה לי רק השכל, רק מה שהשכל מגלה. זה הכל. לא, זה לא נכון שלא היה לי כלום. הייתי משתמש בשכל. הייתי מוכיח, למשל, ששתיים ועוד שלוש שווה חמש. זה הייתי יודע. בערך, כן. דבר נוסף, לגבי השאלה שלך, איך אפשר לגשת אל הנבואה? כלומר, איך אנחנו יודעים, איך נוכל להבין את דברי הנביאים? אתה כבר, אבל את זה כבר שאלת. אתה רוצה לענות? בסדר, תענה, בבקשה. כן, כן, שמה, לא בסדר, מותר. אוקיי, לא, אתה יכול גם לחלוק עליי, בסדר. יפה, יפה. זאת אומרת שיש אצלנו שרידים של הנבואה. השאלה היא איך ניגשים אליהם. כן, איך ניגשים אליהם? התשובה היא דרך חוכמת הקבלה. כלומר, תורת הקבלה היא הדרך היחידה הסבירה לעניות דעתי כדי להבין פסוק בתנ"ך. כלומר, מה שהיום אנחנו לומדים בתור סתרי תורה, דברים נעלמים, השמורים בקופסאות שימורים, זה פעם היה הדבר הנחווה בצורה גלויה לכל אדם, באותם הימים, או לפחות הנביאים. מובן? למשל, לפחות לנביאים. יש, למשל, אחד מספרי היסוד של תורת הקבלה נקרא ספר שערי אורה, לרבינו יוסף ג'יקטיליה. בספר שערי אורה רבי יוסף ג'קטיליה, מה שמדהים זה שזה ספר שהוא רשימה של פסוקים, פשוט. יש כמה מילות קישור, כן? אבל כמה אחוזים כבדים מאוד של הספר זה פסוקים מהתנ"ך, מצוטטים במלואם. מה הוא רוצה לומר לך? הוא אומר, תראה, מה שאני אומר לך זה כתוב בפסוק הזה. אז מה זאת אומרת זה כתוב בפסוק הזה? זה סוד הפסוק או זה פשט הפסוק? אני טוען שזה פשט הפסוק. בסדר. אז מה הדרך להפסיק ולעקור את התפיסה הדתית מקרב הציבור הנאחז בתפיסה זו ומתעקש לקטלג עצמו כדתי? מדוע לא מאסנו ככלל בקטנות הבלתי נסבלת הזו? תשובה, הדרך זה החילונות. כלומר, החילונות עשתה את זה, היא מעשה בדתיות בדורות האחרונים. בהחלט, 90% מהעם היהודי הוא חילוני היום. למה? בגלל שאנחנו בדור שמתעלה, שתובע את העיירה הנשמתית אם לא את הנבואה. ולכן הציורים של הדתיות בקוטנם אינם יכולים לפרנס את הנפש. יוצא לפי זה שיש ג' אופנים להיות. או דתי, רגיל, או חילוני, או מאמין עליון. עכשיו, איך מגיעים לאמונה עליונה? יש שתי אפשרויות. או מדתיות לעבור אל החילונות ומהחילונות למכון מאיר, או ישירות מדתיות לאמונה עליונה, וזה גם אפשר. למשל, הרב קוק עשה את זה. בסדר? אבל זה ברור שאנחנו כבר לא יכולים לספק בתכנים קטנים כפי שהם מוגשים. עכשיו, האם זה אומר שאין מקום לכל הקטנות? בוודאי שלא. יש בגמרא במסכת מגילה סיפור מאוד מאוד מעניין על רבה ורבי זרע שעשו ביחד סעודת פורים. מה פירוש המילה רבה? גדול. מה זה? זעירה? קטן. הם עושים ביחד סעודה של פורים, לא סתם. פורים זה כדי להגיע דלא ידע, כלומר להגיע לדעת עליונה. קם רבה, שחטה לרבי זרע. רבה קם ושחט את רבי זרע. באמצע הסעודה. שיקור. מה זה שיקור? שיקור העולם לפניו כמישור. הגודל לא יכול לסבול את הקוטן. הוא בא לשחוט אותו. הרי כתוב שרבה התעורר מיינו, רואה את רבי זרע שחוט. לא נעים. העוזרות הסוציאליות עוד לא הגיעו. רבה התפלל והחיה את רבי זרע. כלומר, יש איזה שלב שהקוטן, שהגודל גם קונה חוכמה, מתפקח מיינו, ואז הוא מבין שהוא עשה טעות בזה שהוא ביטל את הקוטן. ולכן הוא רוצה גם אותו להחיל בגודל. והוא מחיה אותו. אז זה מה שהדור שלנו קראו לעשות. להעלות את התכנים בקוטנם אל גודלם. את זה בספר אורות, בחלק הנקרא למעלה החיידיות בישראל, אז הרב זצל מסביר את זה, שהאידאה הלאומית והאידאה האלוהית נגנזו במהלך הגלות, תחתן הופיעה האידאה הדתית, אבל באחרית הימים יש התמזגות של שלושת האידאות, האידאה האלוהית דתית לאומית, שמתחברת כאחד לקראת חזרת נשמת משה לעולם. כן, בבקשה. כן, בדיוק. כלומר, הגודל האלוהי כולל את הכותל. זה גודלו. הכותל מדי יש לו תפקיד. הוא נותן חיות מינימלית. כן? יש אנשים שחיים מזה. כן? זה מאוד, מאוד עוזר להם. כן? אני ראיתי הרבה ספרים כאלה, הרבה קלטות כאלה של בעלי הכותל. זה טוב מאוד.
מה המיוחד של זה שהספרדים אומרים את הפסוק הזה בפתיחת ההיכל?
מדוע הספרדים אומרים את הפסוק הזה בפתיחת ההיכל? וגם האשכנזים אומרים את הפסוק הזה. מה? כן, בשמחת תורה. כן? אתה הורית על הדעת. אומרים שמנגינה כזאת, אתה הורית על הדעת. כן? מה? אז...
מה המיוחד?
כן, פתיחת ההיכל, אם אתה... מה?
את הרצון.
כן, לא, לא רק זה. אם אתה רואה מה שבמשך הדורות נתוסף מסביב לפתיחת ההיכל, אתה רואה שהכוונה היא לשחזר את מעמד הר סיני. כן, כלומר, ההוצאה של הספר תורה מהארון, זה כמו שחזור של מעמד הר סיני. אז מביאים כל מיני פסוקים שבכיוון הזה. כן, עד כדי כך, הרי אחינו האשכנזים אומרים שמה ישראל כשמוצאים את הספר תורה, נכון? זה מסביר מדוע נשיא המדינה אמר לפני כמה זמן, ביום הולדת שלו, שכשמשה רבנו ירד מהר סיני, מה הוא אמר? הוא אמר שמה ישראל. איך הוא אמר? כן? אז יש לעם ישראל מה לשמוע. אז יש, אז כנראה שזה בא לו מהשמע ישראל שאומרים בפתיחת ההיכל. כן, אתה?
אפשר לראות אצל החסידים של רבי נחמן, שאצל מהרגע שהוא מאוד חזק.
כן.
הכל עניין של הדיבור הפשוט, ההתבודדות.
אתה אומר שבאמן יש רק סלט. אתה שואל שאלה יפה. חסידי ברסלב, הם, גם רגש וזה, זרוק את השכל, נכון? יש ביטוי כזה? נכון. לא, יש ביטוי כזה, זרוק את השכל. כן, העיקר, רק רבינו. אבל תשים לב. מה יש לרבינו? שכל. זאת אומרת, זה מה, רב נחמן בעצמו כותב את זה, באיגרת סמך, בתורה סמך דלת. הוא אומר שצריך להיזהר מאוד מדברי אפיקורסות, ולא ללמוד את דבריהם, ולא להקשיב לזה בכלל, ולברוח מזה וזה וזה. אבל הצדיק הוא צריך לעיין בזה. זאת אומרת, מה שאומר רב נחמן, יש לי מספיק שכל בשביל כולם. אני דאגתי לזה. אז עכשיו אתם יכולים להידבק לי, משהו כזה. אז בסופו של דבר זה סובב מסביב נקודת השכל. הבנת אותי? טוב. טוב, את... מה?
זה לא עושה רושם במציאות שההתדבקות שלהם...
זה מה שאומר רב נחמן. אני מלמד את רב נחמן. לא מלמד ברסלב, מה אני אעשה? טוב, כל טוב.